טוב, חברים יקרים, אנחנו בעזרת השם בשיעורנו, פרשה של הנפש, מגיעים לפרשת בלק, בסדר? שבת שבעזרת השם עוד מעט ניפגש איתה. קראתי לשיעור בכותרת, אלה שבאינטרנט רואים את זה, קראתי למה העולם הזה כל כך רע, בסדר? זה היה כותרת, כותרת כזו קצת פסימית שבאה למשוך את העין, אבל כל מה שנלמד בפרשה זה שזה לא ככה, שהעולם הזה הוא לא כל כך רע. אבל אם אנחנו מחפשים דמות שהיא זו שמגלמת את התפיסה הזו, שהעולם הזה רע והמציאות היא פסימית והכל הולך ומתפרק, תחושות שהרבה מאוד אנשים חווים אותה בתקופה שלנו, אז זה הדמויות הללו, בלק ובלעם. אבל לפני שניגש לבלק ובלעם, רק נסתן פה את הרקע הכללי לפרשה. אנחנו בספר במדבר, כמו שאנחנו עושים בכל פרשה, אנחנו מסבירים פה את הרצף. ספר במדבר זה ספר שלא בא לתאר עכשיו את המאורעות ההיסטוריים שעברו על עם ישראל במדבר, אנחנו פה לא בשיעור היסטוריה, אלא ספר במדבר זה ספר שבו התורה מלמדת אותנו איך להתנהל במדבר החיים. בתוך המציאות שלנו, שהיא משולה למדבר, ארץ, צייה וצלמוות, עם כל השממה, החום הקיצוני והקור הקיצוני שקיימים במדבר, עם ישראל הולך ומתקדם לעבר ארץ ישראל. ובכל פרשה ופרשה בספר במדבר אנחנו לומדים איך מתמודדים עם עוד זווית במדבר החיים, עם עוד זווית במסע הגדול הזה של החיים שלנו. מה שעם ישראל עבר לפני 4,000 שנה זה צילום מדויק של מה שעובר על הנפש של כל אחד וכל אחת מאיתנו, כעת, בישראל, שנת תשפ"א, 2021, או בכל שנה אחרת שאנחנו נשמע את השיעור ונקרא את הפסוקים הללו. איך זה הולך? פרשת במדבר, אני מזכיר, זה פרשה שעסקה ביסודות, בתשתית של איך אדם מתנהל במדבר, סדר, שיטתיות, מחנה ישראל, סדר התנועה, המפקד. אחרי זה פרשת נסו, כשמה כן, היא דיברה על להתנסה, זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים במדבר בחיים, אנחנו לא רק שורדים. חיים קשים, ואיכשהו אנחנו מצליחים לעבור אותם, אלא אנחנו מתנסים, נסו את ראש נגר שור. אנחנו מצליחים להתרומם מתוך שמחה, מתוך אופטימיות. משם הגענו לפרשת בעלותך, אנחנו לא רק מתנסים, אנחנו מתעלים. הסברנו שההבדל שהתעלות זה, אנחנו מגשרים על הפער בין העולם של משה רבינו, שזה עולם שהוא מעל העולם הזה, ועם ישראל קשה לו עם זה. כל פרשת בעלותך אמרה איך אנחנו מתעלים ומצליחים להתחבר לעולם עליון. משם הגענו לפרשת שלח לך על המרגלים, איך אדם נעשה שליח בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא, איך אדם פועל בכל תחום בחיים שלו מתוך שליחות, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו ולא מכל מניעים אחרים. המשכנו הלאה לפרשת קורח, שאדם עלול כחלק מהמדבר החיים שלו גם לנסות להפוך את הכל לקרחת יער. זאת אומרת, כל העדה כולם קדושים, לא להיכנס לפרטים, כמו שקורח בעצם בא לומר למשה רבנו, עזוב את כל המלחמות, סדרי העדיפויות, הבירורים, עזוב, כל העדה כולם קדושים, משהו מאוד רגשי, מאוד זול, שנותן איזו תחושה של הנה אין בעיות, ואפשר בכמה סיסמאות לפתור את העולם. אז גם זה הולך ומתברר שהאדמה בולעת את קורח, זאת אומרת, המציאות לא יכולה להתנהל באופן כזה. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים וצריך גבולות, צריך חוקים. ומכאן מגיעים לפרשת חוקת. פרשת חוקת, לא יצאנו ללמוד זה במסגרת הזו, אבל בגדול פרשת חוקת זה ההתמודדות עם חוק המוות. פרשת חוקת עוסקת במצוות פרה אדומה שבאה לתאר תמי מת, שהאדם במהלך החיים שלו נפגש עם קושי, עם חוק, עם סלע, עם מצבים קשים שהם נראים בלתי עבירים, ואנחנו לומדים איך אפשר לתאר גם את המוות, גם את הכישלון, איך אפשר לדבר אל הסלע, לא רק להקות אותו, גם פרשת חוקת שם חתמי מריבה. כל זה היה עד כה. כעת מגיעים לפרשת בלק, שכפי שאמרנו בהתחלה, זו פרשה שבאה להתמודד עם התחושות שתוקפות אותנו כל כך הרבה פעמים, בעיקר במציאות שלנו היום, תכף נסביר למה, תחושות הפסימיות והייאוש. התחושה שהעולם הזה הוא רע, התחושות שהדברים לא מסתדרים, אין צדק בעולם. המילה בלק, כן, זה על שם בלק בן ציפור, דורשים חזל מלשון בוקה ומבולקה. זה פסוק מספר חבקוק, בוקה ומבולקה זה בלגן. תחושה שהחיים הם בוקה ומבולקה. הכל פה מתמוטט לנו מול העיניים. והדמות השנייה, הגיבור השני של הפרשה, בלעם. דורשים חזל, בלעם זה צירוף של שתי מילים. בלי עם. אדם שהוא לא חלק מעם, לא חלק ממבט רחב כללי, אלא אדם מאוד פרטי, מאוד אגואיסט, ששקוע כל הזמן בעין הרעה ובבוקה ומבולקה שנמצאת אצלו בראש, וממילא הוא הופך להיות האנטיתזה, המבט ההפוך מהמבט של עם ישראל. יש לנו לאורך חז"ל מוזכר כל הזמן שמחפשים מישהו שהוא הדמות עם הבעל העין הרעה, זה בלעם הרשע. ולעומתו יש את אברהם אבינו, שהוא עם העין הטובה. אז מה זו פרשת בלעם? בואו קודם כל נזכיר למי ששכח מה פשט הפרשה, כמו כל פעם. פרשה הזו זה פרשה שהיא כולה נושא אחד. כן? יש פרשיות שאנחנו צריכים להסביר איך הנושאים מתחברים אחד לשני. פה פרשת בלעם, יש פה נושא אחד כרונולוגי. עם ישראל מתקרב לו לקראת ארץ ישראל, ואחד מהמלכים של, 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 של ארץ כנען, כן? בלק בן ציפור, חושש מעם ישראל ומוצא דרך מקורית, להילחם בעם ישראל. הוא רוצה לזכור את שירותיו של בלעם. בלעם, איזה דמות שאנחנו שומעים עליה פעם ראשונה, היה איזה סוג של מחשף, קוסם, איזה מישהו עם כוחות מיסטיים, שכללה שלו הייתה משפיעה, ככה לפחות אנשים האמינו, שאם הוא מקלל, אז באמת יוצר מציאות שלילית בעולם. הוא קורא לבלק, ואז יש סיפור, גם כאילו מה שהתורה מתארת, שבלק הוא מאסס, הוא בהתחלה לא רוצה לבוא, אבל בסוף הוא מקבל רשות מהקדוש ברוך הוא ללכת ולקלל. בדרך לשם, מה אמרתי? סליחה, בלעם. בלעם מאסס, אבל הוא מקבל כביכול רשות מהקדוש ברוך הוא. ובדרך לשם גם מתרחשת איזה מאורה משונה, שהוא רוכב על האתון שלו, על החמור, והאתון כאילו רואה מלאך, והיא לוחצת אותו אל הרגל באיזה נקיק, ויש שם איזה דו-שיח בינו משונה, בינו לבין המלאך. סיימנו את זה, הוא מגיע לבלק, שמצפה בכיליון עיניים לכלי נשק הסודי הזה, ולוקח את בלעם לקלל את עם ישראל, והוא עומד שם, רואה את עם ישראל, ובמקום כללה יוצאת לו ברכה. בסדר? ברכה. הברכות אגב של בלעם זה ברכות שהפכו אחרי זה להיות אבן יסוד בכל נכון, במסורת, ביהדות. כל מיני פסוקים כמו מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אין עם כלבי יקום, וכארי יתנשא. יוצא מבלעם מה שנקרא פסוקים מופלאים. אז זה פעם ראשונה. בלק לא מבין מה קורה פה, לוקח את בלעם לזווית אחרת, כן, שיקלל את עם ישראל, וגם שם בלעם מתחיל, רוצה לקלל, ונמצא מברך, מברך שוב ברכה. בלק כבר עומד לקראת חירפון, אבל אומר הזדמנות אחרונה, אומר לבלעם בוא ננסה עוד פעם, וגם שם בלעם מברך, ואז בלק אומר חלס, עוף ממני, רק עשית לי נזק ולא תועלת, אבל בלעם, לפני שהוא הולך, אומר, חכה, חכה, עוד משהו אחד אני רוצה להגיד לך, וישא משלו ויאמר את אשר יקרה באחרית הימים, נותן איזה נבואה עתידית למה שיהיה באחרית הימים, וסוף הפרשה, ממש כמה פסוקים אחרונים, יש שם איזה סיפור שהוא בעצם פתיח לפרשה הבאה, פרשת פנחס, ש... בנות מדיין מפתות את עם ישראל לזנות, בסדר? ונוצרת מגפה בעם ישראל, עד שפנחס, כן, עושה מעשה ועוצר את המגפה. בסדר? זו פרשת בלק. טוב, אז כמובן, מה צריך להבין פה? כל הפרשה הזו היא לא מובנת. בוא נתחיל דבר ראשון מה זה הסיפור הזה שבאים לקלל? כי אנחנו פה בגן ילדים כזה, זה נשמע, אלו, מה בדיוק בלק הללו בראש? כאילו, נבות, אני מקלל אותך, ואז זה יעצור את עם ישראל? בסדר, אז תגידו מה לעשות. בלק עובד עבודה זרה, הוא לא מבין מה חיים שלו. סבבה, אבל התורה מקדישה לזה פרשה שלמה. כאילו, פרשה שלמה אנחנו מתעסקים עם איזה הדמיונות והמיסטיקות, מיסטיקות, מיסטיקניות של העובדי האלילים. ולא סתם, גם בלק, שימו לב, הוא זוכה לפרשה על שמו. אין הרבה אנשים שזוכים לפרשה על שמם. נכון? יש לנו את פנחס, בסדר, זה הפרשה הבאה. יש לנו את יתרו, יש לנו את קורח, בסדר? ומה עוד יש לנו? נוח, נכון? חיי שרה זה חצי קלאץ', בסדר? חיי שרה. זהו נראה לי פחות או יותר, נכון? זה הפרשיות שהם על שם. א', אנחנו לומדים פה כלל שלקרוא פרשה על שם מישהו זה לא אומר שהוא איש טוב. בסדר? יש לנו את קורח, את בלק ואת נוח, שזה גם כזה לא ברור. אז זאת אומרת, לקרוא שם, שאתה רוצה שיקראו על שמך משהו, תדע שזה לא תמיד לחיוב. זה צריך לזכור. מי שתמיד אם רוצה ככה שיקראו משהו על שמו לתמיד, רוצה להיות ראש ממשלה ושיקרא על שמו תמיד משהו, תדע שזה לא תמיד נזכר לך לחיוב. אבל זה בקטנה. בגדול, כל פרשה שלמה על הנושא הזה היא מראה שבתורה כן ייחסו חשיבות לנושא הזה של בלעם והכללות שלו. וכמו שאמרנו, כל הפסוקים שלנו בתפילה הם חלק מהברכות שהגיעו מתוך הכללות של בלעם. אז מה קורה פה? בלק בן ציפור, אמרנו, הוא לא רק אדם פרטי. לא מעניין אותנו בלק ברמה הפרסונלית, כמו כל הדמויות בתנך. הדמויות בתנך, הרמה האישית שלהם הם לא הנקודה. הם מייצגות משהו. בלק מייצג פחד מעם ישראל. הנה עם יצא ממצרים, אומר בלק. יש כאן איזה כוח שמגיע ממצרים ומשנה פה סדרי בראשית. מכה את מצרים, קריאת ים סוף, מכה את האמורי, כן, כך זה אומרת התורה, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, בסוף פרשת חוקת, עם ישראל מכה את הסיחון, מלך האמורי. יש כאן איזה איום שבלק, הנציג של עמי כנען, הוא מזהה. מה מפחיד כל כך את בלק? דורשים חז"ל, בלק, אמרנו, מלשון בוקה ומבולקה. העמדה הנפשית האלילית, העמדה הנפשית בלקית, עמדה נפשית של עובדי אלילים, זה במילים אחרות, התחושה הזו, שהיא קיימת גם היום, לא רק בימי בלק, היא קיימת גם במאה ה-21. תחושה שהחיים הם בלי סדר. החיים הם בלגן אחד גדול. זה תחושה קיומית. כמה שאני מנסה להכניס את החיים שלי לשליטה, כמה שאני מנסה לעשות טוב, כמה שאני מנסה לחשוב שהמציאות תסתדר לטובה, יש כל הזמן תחושה שהכל מתפרק לי בידיים. אנשים מבטאים את זה בכל מיני צורות. אחת הצורות למשל, תשימו לב, הרבה אנשים כיום מתבטאים בחוקי מרפי. מכירים את המושג הזה? חוקי מרפי זה דוגמה. מה הרעיון של חוקי מרפי? זה ניסוח שניסח איזה אדם בשם מרפי, שהמסר הוא, תמיד הכל מסתיים לרע. זה פחות או יותר המסר. כל מה שאתה עושה בחיים, בסוף זה יתמוטט. נכון? אתה אומר, יש פה שני תורות. התור שאתה תעמוד בו, תמיד יהיה התור הארוך יותר. בסדר? תשימו לב שהרבה מאוד אנשים שאומרים להם את המילים האלה חוקי מרפי או מביא להם דוגמאות מהסוג הזה, הם מהננים בהסכמה. נכון, נכון, באמת, באמת, נכון. גם לי אתמול בבוקר קרה דבר כזה. זה לא משהו אובייקטיבי. אתם מבינים הרי שמבחינה אובייקטיבית, אם באמת מרפי צודק וכל מה שאתה עושה תמיד זה מסתיים לרעה, אז כולנו כבר צריכים להיות מתים. נכון? כי כל בחירה, אם כל בחירה היא בחירה בסוף מביאה לשלילה, אז אם למשל בחרנו להיכנס לתוך החדר הזה ולא להישאר בחוץ, אז עכשיו התקרה אמורה להתמוטט עלינו. נכון? כל מה שאנחנו בוחרים זה תמיד לשלילה. אנחנו רואים שזה לא כך. אבל יחד עם זה, רוב האנשים מרגישים איזו תחושה שכן, כן, זה החיים שלי. הכל בלגן. הכל בלגן. בלק מחפש מישהו שיודע לבטא את התחושה הזאת. אתם יודעים, זה הרעיון של הכללה. לא ברמה המיסטי. מה המיסטית? שפה איזה מישהו זורק מילים ואז יש אברה קדברה. בלק מחפש מישהו, דמות, שהיא מייצגת בעולם האלילי את המבט הזה. מישהו שיודע להגדיר ולנסח באופן מאוד מאוד מדויק ומשכנע שהעולם הזה הוא בלגן אחד גדול. מישהו שהוא בלי עם, הוא לא חלק ממשהו נצחי, ממשהו גדול, מישהו שמסתכל על העולם הפרטי שלו ומשקף לנו שהכל זה כללה. כללה זה מלשון המילה קל. אני מקלל מישהו, אני מקליל אותו בקוף. אני הופך אותו לקל, לחסר חשיבות. בלעם, אומרים חז"ל, היה יודע דעת עליון. כן, זה השם הפסוק, יודע דעת עליון. מה יודע דעת עליון? דורשים חכמים, שהיה יודע לכוון לאותה חלקיק שנייה במהלך היום שהקדוש ברוך הוא כועס. כן, שהוא אומר בפסוקים, בלעם בין הפסוקים, הוא אומר, מה אזום לא זעם אל, מה עקוב לא קבע השם, אומרים חז"ל, שידע לכוון לשנייה שהקדוש ברוך הוא זועם בכל יום. אל זועם בכל יום, יש פסוק כזה. מה הכוונה? שוב, לא הכוונה שבלעם ידע כאילו לזהות את הרגע שהקדוש ברוך הוא מתעצבן, ועכשיו הוא אומר את זה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, עכשיו אני בעצבים, יאללה, נלך עם בלעם. הכל צריך לפשט את המושגים. המילה זעם, בסדר? מה זה המילה זעם בעברית? מאיזה מילה זה לקוח? זעום. מה זה סכום זעום? קטן. יש משהו קטן בחיים שלנו, שהוא באמת שלילי. אתם מבינים? בלעם לא ממציא דברים. התחושות שאנחנו תיארנו קודם, שאני אוכל אותה והחיים קשים, הן בנויות על נקודה אמיתית, אחרת אנשים לא היו מעניינים, כן, נכון, נכון. אנשים מעניינים כי באמת יש פה נקודה. יש נקודה שהקדוש ברוך הוא זועם בכל יום, בניסוח אמוני, יש נקודה אובייקטיבית במציאות של שלילה. נכון. תמיד, בכל רגע נתון בחיים, יש חיסרון. תמיד. גם ברגע המאושר ביותר בחיים, שהכל מושלם, תמיד יש דברים שהם לא שלמים עדיין. זה המציאות. בלעם ובלק זה אנשים שיודעים לזהות את הנקודה הזו ולנפח אותה. יש נקודה זעומה של כעס. יש נקודה זעומה שאני בחיים שלי באמת נכשל. יש נקודה זעומה בחיים שלי שאני מיואש. יש דמויות שהתפקיד שלהם בחיים זה לקחת את הנקודה הזעומה הזו ולהפוך אותה לזעם, להפוך אותה לחזות הכל. זה כל החיים. הטוב זה הזניח, הרע זה העיקר. וברגע שאתה מנסה להגיד, אבל יש גם דברים טובים. אתה תמים אתה. יש כל מיני משפטים, אפשר להגיד את זה בהתנסות. גם אני בגילך חשבתי ככה. כשהייתי קטן, גם אני האמנתי שיש אנשים טובים, ושיש אנשים עם כוונות טובות. אבל עם הזמן התבגרתי. נהייתי אדם עם מבט מפוקח. ואני אומר לך, ילד, כולם מושחתים. כולם רעים. הלכתי, שאני זוכר, פעם עמדתי בתור, בסופר. בסדר? וזה בקופה. עמדה לפניי אימא עם ילד. זוכר, חיכינו בתור שלנו לקופה. תור הכי ארוך בדיוק. אז שמעתי אותה, היא אומרת לילד שלה, תוך כדי זה, היא אומרת, תקשיב, היא אומרת לילד, חינוך, תקשיב, בחיים כולם רוצים לדפוק אותך. היא אמרה לו, כולם רוצים לעקוף אותנו. אתה רואה את זה? מצביע עליי? הוא רוצה לעקוף אותנו. אמרתי לה, גברת, לא עשיתי כלום. היא אומרת לו, תעמוד ככה. תעמוד ככה, אף אחד לא עוקף אותך. אל תהיה פרייר. זה משפט חזק בישראל. אל תהיה פרייר. כולם נגדך. תיזהר. אתה אומר לו, אבל שמע, דווקא יש לי חבר שהוא דווקא. אתה יודע מה הוא סיפר לי, החבר מאחורי הגב? מה הוא אומר עליך? מה, ההורים שלי... נראה לך שההורים שלך אוהבים אותך. אבא שלך זה אבא מקיא, אתה לא יודע. משפחה מתפרקת. אתה לא יודע את זה. הם נראים נחמדים לפני החתונה. אחרי זה כולם גברים מקים. כן. לא, אבל אני מכיר גם כאלה. לא, לא, לא. חשוב להגיד את האמת. חשוב להגיד את האמת. אנחנו לא מכסים דברים. אנחנו אומרים את המציאות כמו שהיא. והמציאות היא שאני מסתכל מול המראה ויורק במראה ואני מרוצה מעצמי. אני כנה. אני איש אמיתי. זה הבלעמיות של המאה ה-21. רצית לשאול קודם משהו? זה בדיוק אנחנו מדברים. זה כל פרשת בלק. אני גם אנסה להסביר מאיפה מגיעה התחושה הזו של הבלעמיות. בלעם, אתם מבינים? יש כמה, תשימו לב, ביטויים שמשתמשים בפרשה הזו ביחס למה שעושה בלעם. אחד אמרנו זה לקלל, לזעום. איזה עוד זוכים, איזה עוד ביטויים, איזה עוד מילים יש שמשתמשים? לקוב, נכון? לקוב אויביי לקחתיך. לקוב ו... לא, כן, אני מדבר על מבחינת ה... איך? ערה. אתה ערה לי את העם הזה. שימו לב, זה הכל ביטויים. בלעם, כמו שאמרו פה יפה, הוא סתום עין. סתום עין זה מה שאמרנו פה. יש לו עין אחת. מבינים? יש פה עין, יש פה נקודה אמיתית. מבינים? זה הכשל בכל העמדה הבלעמית. שוב, שאתה תוקף, אומר לך, כן, אבל, 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 אבל יש דבר כזה. כן, יש דבר כזה. שאלה, כמה מקום אתה נותן לרע ולביקורת ולציניות לשלוט בחיים שלך? האם אתה מסתכל על החיים בשתי עיניים, כלומר במבט שלם, או שאתה סתום עין? אתה כל הזמן מסתכל על החצי כוס הריקה. לא חצי כוס הריקה, על השמינית כוס הריקה. ואתה הופך את זה להכל. ואז יש כל מיני דרכים. דרך אחת, כמו שאמרנו, זה לקלל. מה זה לקלל? לעשות את הכל קל, קל במשמעות הלא טובה. חשבת שיש פה משהו עם משמעות? יש לך פה איזה מישהו שאמרת שהוא מתכוון לטובה? קל. לקלל מישהו זה לזלזל במישהו. המילה לזלזל, אגב, זה מהמילה העברית זלזל. יודעים מה זה זלזל? זלזל זה עלה קטן. יש שיר של ביאליק, לבגרות, צנח לו זלזל. עלה קטן, משהו קל, קל. זה התנועה הזו, התנועה הזו. או בניסוח, בסדר, יש כל מיני גרסאות. איך בלעם היה מתבטא. אם היו כותבים את פרשת בלק עכשיו, אז זה ככה כתוב, ויקח בלק בן ציפור את בלעם, ויאמר לו, עשה פח לעם ישראל. בסדר? זה היה צריך להיות הניסוח. היום זה. אז אפשרות אחת זה לקלל. יש אפשרות אחרת. לקוב. לקוב מאיזה לשון זה? נקב. לנקב. לתקור. למצוא את נקודת התורפה. לכל אדם יש נקודת תורפה. זה בדיוק הרעיון. ככל שהאדם הוא מבריק יותר, הוא בלעם יותר, הוא יודע דעת עליון, הוא אדם אינטלקטואל, הוא שנון. המילה שנון זה מלשון חד, כמו סכין שנונה. הוא יודע לנתח ולתפוס בדיוק את הנקודה. אתה רואה את האיש הזה? את הפוליטיקאי הזה? כל פעם שהוא מדבר הוא קצת ממצמץ. עכשיו אנחנו נעשה חיקוי שלו, בקוף. וככה נעשה. וכולם עושים, פשש, בוא נה. איך קלעת אותו? איך קלעת אותו? תעלית על הנקודה. זה, אין אדם שאי אפשר לנקב אותו, אתם מבינים? אין דבר כזה. כל אדם יש לו איזה נקודה. ונכון, בכל אדם, גם שהוא עושה משהו טוב, יש גם נקודה שהוא מתכוון לא לטוב. גם הורים שאוהבים את הילד שלהם, יש בזה גם צד אגואיסטי מסוים, שההורים גם נהנים מזה. השאלה היא מתי, בלעם, מנקב דברים, לוקח את הנקודה הזו שוב ומסובב את הסכין, או שאתה יודע לשים את הנקודה הזו בפרופורציה. האם אתה זועם, שוב, לוקח משהו זעום והופך אותו לגדול, או לפעמים זה גם יכול להיות בצורה אחרת. הרע לי את העם הזה, א' ר' א', מה זה המילה לאור, כן, עם א' ו' ר', מה זה מזכיר לכם איזה מילה? אור. לפעמים הדרך לקלל, הדרך להקטין, זה לאור. לאור זה להעצים פה את האור כדי שהשלילה תראה. מה זה? אתה פשוט בחור מקסים. איזה טוב לב יש לך. משהו, אתה כזה טוב לב, אתה כזה טוב לב. המסר הוא הפוך על הפוך. אני מספר משהו חיובי כדי שזה יגמד את ה... את ה... את השלילה. זו הדרך שבילם. בלה קורא לבילם, אומר, אני בשביל להתמודד עם העם הזה. יש פה עם שבא לתת בעולם משהו אחר. עם שבא לספר לעולם שיש אלוהים, שיש טוב בעולם הזה. שהעולם הזה, למרות המלחמות ולמרות המגפות ולמרות התקשורת ולמרות הפשעים ולמרות היצרים, יש אלוהים בשמיים. שהוא אל מוציאה ממצרים, מהמיצרים. למרות המיצרים, למרות המגבלות, למרות ים סוף, יש אפשרות לקרוע את ים סוף. יש אפשרות לנצח את היצרים. יש אפשרות להתגבר מעל החולשות. יש אפשרות להיות מאושר בעולם הזה. זה מפחיד את הבלקים למיניהם. עמי כנען רועדים מפחד. יש כאן משהו שהולך לשנות את כל התפיסת העולם. ועכשיו אנחנו נלחם בזה בכל דרך אפשרית. אנחנו נסביר שהאנשים האלה שמספרים שהעולם טוב הם אנשים תמימים והם אנשים טיפשים. ואפילו יותר מזה, אנחנו נאור אותם. אנחנו נסביר שהם בעצם אנשים רשעים. תבין, האנשים האלה שמדברים שזה טוב וזה, הם בעצם פשיסטים. הם רוצים פה עכשיו להשתלט על הכל. הם רוצים להפוך את כולנו לאנשים משועבדים. הם רוצים להחזיר אותנו לימי הביניים. תבינים? להפוך כבר, אדם כבר, תבין, הקללות של הבלעמים והבלקים, זה לפעמים כללה ישירה, ולפעמים זה הפוך על הפוך. אני אסביר לך למה זה לא מוסרי להיות טוב. למה בעצם הרע הוא טוב. השחור הוא לבן והלבן הוא שחור. אפשר לעשות את זה בשיא הקלות. אפשר לקחת שקרים ולקרוא להם אחדות. זה כיף. ריפוי. איחוי, אהבה, דובוני אכפת לי, מה שאתה רוצה. נורא כיף לקחת דברים ולשחק במילים. Yeah. לחפות את השנאה במילים אחרות. שאלה היא מה מניע את האדם. האם מה שמניע את האדם זה הטוב בעולם הזה? במילים אחרות, אלוהים. או שמה שמניע את האדם זה הצדדים הנמוכים. הצדדים הנמוכים, הצדדים ה... אפלים, הפסימים. אנשים כמו בלק, תוכם, הם אנשים מאוד חכמים. לא סתם אומרים להם יודע דעת עליון. חזל אומרים שבאומות, בעם ישראל לא קם עוד נביא כמשה. אבל באומות העולם קם. מי? בלעם. זאת אומרת, משווים את משה רבנו לבלעם. בלעם הוא המראה השחורה של משה רבנו. או המראה השחורה של אברהם אבינו. נכון? אומרים תלמידי אברהם אבינו, עין טובה, נפש שפלה ורוח נמוכה. תלמידי בלעם הרשע, עין רעה, נפש גבוהה ו... איך זה לא שם? נפש גבוהה ורוח רחבה, או נפש רחבה, רוח גבוהה. קיצור, עין רעה מול עין טובה. עין רעה מול עין טובה, זה משהו שהוא שייך לעומק האמונה. האם אדם הוא פסימי, הוא אופטימי. והנקודה היא שלפעמים דווקא האנשים היותר אינטלקטואליים, דווקא היותר שנונים, הם היותר פסימיים. אנחנו רואים את זה בתרבות היום. יש ביטוי כזה של המלבים. המלבים כותב, ויאמרו אומות העולם במשלהם ובחידותם, כי רעות הזמן רבות מטובותיו. במילים אחרות, התרבות העולמית, הספרות, הקולנוע וזה, השדר הכללי שלהם זה שהרע הוא יותר מהטוב. זה במשפט אחד כל התרבות, מה שאנחנו מכנים הפוסט-מודרנית. הכל רע, הכל מפורק. זה אנשים מרירים. הם גם הרבה פעמים שותים דברים מרים. זה בא יחד. אנשים שהם אינטליגנטים והגיעו להישגים בחיים שלהם. אבל אנשים בודדים, בלי משפחה הרבה פעמים. זה קשור ישירות לדבר הזה. אדם לא מסוגל לחיות עם משפחה. לא, בשביל להוליד ילדים אתה צריך להאמין שהעולם טוב. שיש מה להשקיע, שיש עוד משהו חוץ מהשכל והאברקות והכסף וההייטק שלך. יש גם איזשהו כיוון שהמציאות צריכה להתקדם אליו. זה הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד שחצנים, מאוד, מאוד, שמסבירים איך כל האנשים הפשוטים הם לא בסדר וכו'. ואז הם מאשימים, ומי שמעז להתנגד אליהם, הם הופכים אותו לשחצן. מה אתה מתנשא עלינו? אתה רוצה להגיד שהחיים זה לא רק הביצה שאמרנו שכולם נמצאים בה? זה אנשים בלי אלוהים. מאוד מסוכנים. כתוב, וישכם בלעם בבוקר, כן, אחרי שבלעם פה מחליט ללכת, ויקום בלעם בבוקר, ויחבוש את אתונו, וילך עם שרי מואב. אומרים חז"ל, מכאן לשנאה שמקלקלת את השורה. הביטוי המלא של חז"ל הוא שכתוב ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו, ומצד שני כתוב בעקדת יצחק וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. אומרים חז"ל, מניין לאהבה שמקלקלת את השורה, אברהם וישכם אברהם בבוקר, ומניין לשנאה שמקלקלת את השורה ויקום בלעם בבוקר. לקלקל את השורה הכוונה היא לצאת מהנורמלי. בשביל שאדם יקום מוקדם בבוקר, הוא צריך, זה לא נורמלי לקום מוקדם בבוקר. זאת אומרת, זה כן נורמלי, אבל במושגים שלנו. אדם אמור לקום בשעה סבירה. זה שאדם קם מוקדם, זה אומר שיש לו איזו מוטיבציה מיוחדת לקום מוקדם. אברהם אבינו, יש לו מוטיבציה לעשייה טוב, לאהבה. בלעם הוא אהב טיפוס של שנאה מקלקלת השורה. יש כאן איזה מישהו שבוער בו לקלל. בסדר, הוא בהתחלה מפחד, אולי אלוהים יעניש אותו על זה, אבל ברגע שמסתבר לו שאלוהים נותן לו בכזה סוג של, טוב, נו, בוא נראה מה יהיה, הוא קופץ על ההזדמנות. יאללה, הולכים לקלל. איזה כיף. מצית את העיניים. החילות זה כיף. מדברים שבח על אנשים, זה לא ויראלי. זה לא עובר בסך. יודעים, יש הרי מושג שנקרא שיימינג. ברשתות החברתיות. אז ניסו לא מזמן לעשות, ראיתי, הפוך, פיימינג. פיימינג מלשון תהילה, פיימ. כמו שיימינג, שמביישים מישהו ומפצים, אז להפך, לשבח מישהו, זה מישהו, לא יודע, שגומל חסדים ולהפיץ את זה. זה לא תפס. לא תפס. שבח זה, כן, טוב, הוא נחמד, הוא נחמד. אבל להשמיץ מישהו? סיפרתי לכם פעם, אני בפייסבוק, לפעמים מקבל, יש פעמים מצבים שהרבנות הראשית היא מפרסמת שמות של מסרבני גט. זה כלי מסוים כדי לגרום לאנשים להפעיל עליהם לחץ גט, אז מפרסמים את השם שלהם וזה. עכשיו, ברגע שמפרסמים את זה, הרשת חוגגת. זה נהיה ויראלי, זה רץ לכל מקום. אז כמה פעמים שלחו לי את זה גם, אמרו לי, תפיץ גם אתה. לא יודע, אמרתי, לא יודע, פחות מרגיש שייך לי, אבל זה חשוב, וזה וזה. אמרתי, אני איך מה מפריע לי. הרבנות הראשית, לצורך העניין, היא מפרסמת עוד דברים, אתם יודעים? היא מפרסמת עוד דברים, לא רק שיימינג למי שעושה סרבן גט. הרבנות הראשית גם מפרסמת, למשל, כניסה ויציאת שבת. הרבנות הראשית מפרסמת מקומות קשרים למהדרין. הרבנות הראשית מפרסמת, לא יודע, לקראת חגים הלכות. ברגע שנראה שאנשים מפיצים בכזו התלהבות את הכניסה וקבלת שבת, אז אני מוכן גם בהתלהבות כזו להפיץ את השיימינג על ה... יש איזה משהו, אתם מבינים, שאנשים מאוד מתלהבים לעשות את המצווה הזו של הוכח תוכיח. הם כאילו, הם פשוט בוער הלב. אנשים פשוט, זה... הם לא ישנים בלילה שיהיה סרבן גט. ולכן הם... הם בלי לכתוב במקלדת שהם שונאים את זה שעשה, את מה שעשה, הם פשוט, הם מרגישים שיראת אלוהים לא נמצאת בלבבם. בסדר, כל אחד בשמיים יסביר באיזה התלהבות הוא יפיץ דברים שלילים, ובאיזה פחות התלהבות הוא יפיץ דברים חיוביים. זה הבלעמיות. זה השכם בלעם בבוקר. אפשר לסנוע. אה? ברור. ברור, ברור. היום זה הדרך. היום זה השיטה. בכל תחום. לקלל את הבן אדם, להפוך אותו לקל, לכלום. לזלזל, להשמיץ, לשפוך דמים ברבים. אנשים עושים את זה היום ולא מבינים שעל כל שטף, כל שר כזה, הם בונים לעצמם את הגיהנום. עכשיו, יש דברים שצריך, אני לא מבין באמת, יש סרבן גט, לא יודע, מישהו שהדרך היחידה להילחם בו זה ככה. אבל אדם צריך לשבת שבעה נקיים, לטבול במקווה לפני שהוא עושה דבר כזה. לפני שאדם עכשיו באמת מחליט שאין ברירה, אין מנוס, אני חייב עכשיו לפרסם פה, יש כאן איזה בעל חנות שהוא גונב ומרמה אנשים, ואני עכשיו, אחרי הרבה בדיקות וברורים, וניסיתי לפעול בצורה אחרת, ואף אחד לא פועל, אז אני נאלץ עכשיו לחשוף את זה. אדם, ככה, שכל אחד פה מחליט להרוס את החיים של השני, מצלם אותו, מעלה את זה, שיימינג. אנשים לא מבינים, אני לא צוחק, דבר כזה זה גיהינום קטן על מה שהולך להיות הדבר הזה. זה מלבין פני חברו, זה לא ברבים היום, זה בעולם. אתה מלבין בלחיצת כפתור, והכל מתוך איזו תחושת צדקנות כזו. כן, אני עושה פה, מתקן את העולם, כלומר זה אבירי המקלדת. אלה ש... באים להציל את העולם. כל אחד יסביר לפני הקדוש ברוך הוא. מה עמד מאחורי שעה אחת בלילה שהוא קיבל בקבוצת וואטסאפ איזה משהו, ובלי לחשוב הרבה, עשה שטף לעוד 1,000 איש. כן, מישהו רוצה לשאול פה משהו? זה יחבוש את אתונו. או, ויחבוש את אתונו, זה כאילו שם עליו את ה... את ה... את העוקף.
כאילו פשוט אני מבין, אבל יחבוש
חמור... בדיוק, אז החמור, מסבירים חז"ל, חמור זה ביטוי לחומריות. בסדר? זה ההבדל. אומרים חז"ל, אברהם אבינו ויחבוש את חמור. אברהם אבינו שולט על החומריות. בלעם, חז"ל דורשים, כל מיני פסוקים פה זה, שהוא היה בעל אתונו. כאילו היה מערכת יחסים גופנית בינו לבין אתונו. עכשיו, אני לא יודע בפשט מה הכוונה. אבל חז"ל רוצים לומר פה מבחינה רעיונית, בלעם הוא משועבד לחומר. אתה מבין? אברהם אבינו הוא שולט על החומר. הוא משתמש בעולם הזה, באופן הנכון. בלעם זה הדמות הזו שהיא כל כולה החומריות רובצת עליה. בעל אתונו, הכוונה היא, הוא משתמש בחומר בצדדים הכי נמוכים, הכי זולים, הכי... תשים לב אגב, שהרבה פעמים גם אנשים שהם כאלה בלעמיים, שהם סונים ומבזים, הם הרבה פעמים גם משתמשים בקונוטציות מאוד חומרניות ומיניות. זה העולם המושגים שלנו. זה לא סתם. יש לזה הרבה מחקרים. שהם הרבה פעמים אנשים שהם רוצים לבטא שנאה כלפי השני, הם משתמשים בקונוטציות אלימות ומיניות. זה בא יחד. אני אעשה לך ככה, אני אעשה לך ככה, אני אעשה לך ככה. זה קשור לזה. אנשים שהעולם שלהם בנוי על רוע. בכל המובנים. זה הבלעם. ובלעם הולך, וזה מה שמסבירים חז"ל, כיוון ששאלת, שהוא, הסיפור המשונה הזה שהוא הולך ופוגש את המלאך בדרך, והאתון לוחצת את רגלו על הקיר. מלאך, שוב, זה ביטוי לעולם הרוחני, לעולם הטהור. המלאך עומד בדרך לאתון. העולם הרוחני לא מעוניין בכללות האלה. ואז האתון לוחצת את רגלו על הקיר. זה ביטוי של חז"ל שהעולם החומרי לוחץ את הרגל של בלעם. רגל זה האיבר התחתון של הגוף. רגל מלשון הרגל. זה החיים, שוב, האנרציה של החיים. אדם שחי כמו בלעם, הוא כל הזמן נלחץ אל הקיר. הוא כל הזמן מרגיש איך העולם הזה נלחם מולו. ומה הדרך שלו להתמודד? מכה את האתון. והאתון פותחת את הפה ואומרת, מה? למה הקיטני זה שלוש רגלים? איך אתה מתנהל בעולם? מה זה האלימות הזו? העמדה הנפשית הזו? אומר לו המלאך, כי אותה יחייתי ואותך הרקתי. אתה מתבלבל לגמרי. בלעם. אומרים חז"ל, למה הקיטני זה שלוש רגלים? כנגד האומה שעולה שלוש רגלים. כנגד עם ישראל, הוא גם משתמש ברגל. עוד פעם, רגל, חמור, זה העולם הזה. ברור, אתה מבין, כל אלה הבלעמים, הפסימיסטים, אומרים, מה לעשות, ככה זה החיים. שתצא לחיים, אתה תבין שזה וזה. תרגיע, אנחנו יוצאים לחיים. לא, אתה צריך להבין, אי אפשר לשרת בצבא בלי לקלל, אי אפשר. באמת. אפשר. עם ישראל עולה לרגל שלוש רגלים. עולה ברגל, הולך, כן, מתאמץ, בונה את העולם הזה. לא, צריך להבין, אי אפשר לעבוד היום בלי לגנוב. אי אפשר, זה, 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 זה פשוט המציאות היום. ככה זה. אי אפשר בלי לרמות. אי אפשר בלי לדבר לשון הרע. תספר את זה לקדוש ברוך הוא. אני אומר, כי יש פה, השם, כל הרעיון זה השם מתגלה, שיש פה איזו נקודה נכונה, אתה מבין? כל הרעיון הזה שבלעם הוא נציג של אלוקים, נביא מעוות, כמו נביאי השקר, יש נביאי שקר גם בתנך. מה זה נביא שקר? נביא שקר זה אדם שיש לו באמת איזו נקודה אמיתית, אתה מבין? אבל לא במקום ובזמן הנכון. נביא שקר זה לא אדם טומטם, זה לא אדם סתם שמשקר, אחרת הוא היה שקרן. נביא שקר זה אדם שאומר לך, אני מזהה פה נקודה אמיתית, כלומר, יש לי פה איזה מסר מאלוהים. אלוהים זה האמת. רק אני לוקח את האמת באופן מאוד מאוד חלקי. ואין, זה הבלעם. אני יודע דעת עליון. למה? לעשות רע. יש אנשים שזה התפקיד שלהם בעולם. למצוא מרה. אה? משפט... בוא נגיד הפוך. אם תהיה מתוק, יאהבו אותך. משפטים אפשר להגיד כל מיני, אתה יודע. מי שמשקיע, שוקע. לא יודע מה לך, אני מכיר בחיים שמי שמשקיע דווקא מצליח. האנשים בלעמים, תבין, הם בונים לעצמם איזה עולם דמיוני, ואז הופכים את זה לאיזה סוג של חוק. כמו שאמרתי, חוק מרפי. תדע לך, בחיים כולם רוצים לדפוק אותך. אולי בחיים שלך, ככה אתה מרגיש. אני לא מרגיש ככה. אני מרגיש שהחיים יפים. אני מרגיש שבן אדם שהוא מתוק והוא טוב והוא נחמד, אז גם החיים מחייכים אליו חזרה. ואנשים אוהבים אותו והוא מסתדר והוא בונה והוא מצליח. צריך, אתם מבינים, אנחנו כולנו חיים בעולם עם תרבות חילונית פוסט-מודרנית שהיא ככה תופסת אותה. שחינכו אותנו להגיד שמישהו עם עין טובה אז הוא תמים. ומישהו עם עין רעה אז הוא ריאלי. והדרך היחידה בחיים להצליח זה לרמוס אחרים ולדרוך על גביעות. זה לא נכון. לא נכון בשום תחום. גם לא בפוליטיקה. שזה לכאורה התחום הכי רגיש בעולם. יש אנשים שנכנסים ועושים טוב. הם מתכוונים טוב. לא תמיד מצליחים. חנן פורט, זכר צדיק לברכה, הרב חנן פורט. הוא היה פוליטיקאי, התעסק, בנה דברים בעולם הזה. יש לו ברעיון האחרון לפני מותו, נפטר מסרטן. אז שואלים אותו שם, מראיין, שאל אותו, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? זוכרים את המשפט? מה הוא אמר? רציתי להיות טוב. לא תמיד הצלחתי. רציתי להיות טוב. זה מה שיזכרו לאדם בעולם הבא. האם אתה היית בלעם או אברהם אבינו? האם אתה רחבת על החמור או שהחמור רחב עליך? האם אתה קיללת או ברחת? ואז, אני אומר את זה פה בקצרה, כי אנחנו פה וזה, מגיע בלעם לבלק, אומר לו, בלק, יאללה, כלל, נו, זה ההזדמנות, תראה. ואז הוא מתחיל, הפעם הראשונה, שהוא הולך, יש פה כל פסוק, אפשר כאן לעשות לב שיעור שלם, אבל רק את העיקרון. ויזבח בלק בקר וצון וכולי, והוא מתחיל, הנה. ויישא משלו ויאמר, מן הרם ינחני בלק מלך מואב מערערי קדם. לך ארה לי יעקב ולך זומה בישראל. הוא קורא לי פה לקלל ולזום. מה עקב לא קבא אל? ומה אזום לא זעם אדוני? אומר בלעם, שהוא עומד מולם ישראל, אני רוצה להרחיב את הנקב ואת הזעם. אבל הקדוש ברוך הוא כבר נקע וזעם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יש איזה נקודות באמת של רוע. וזעם ונקב במציאות. אבל לא יותר מזה. איך בלעם פתאום מכה בו ההבנה הזו? כי מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו. אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ממנה אפר יעקב, מספר את רוב הישראל, תמות נפשי מות ישרים ותהיה אחרי כמוהו. אומרים חזל, על מי מדבר פה בילם? על האבות. כן? תמות נפשי מות ישרים. אלה האבות האומה. אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. וזה מראש צורים ערנו. צור זה הסלע. מראש צורים הכוונה היא מתחילת הדרך, מהבסיס, מהיסוד, מהמקור, שאני אומר בילם. פעם, בילם זה כאילו הביטוי, האדם הזה שבא עם כולו עם שלילה וביקורת וציניות, הוא מתחיל להסתכל על המקור, על האבות, על האימהות. אדם מרגיש שהחיים רעים, אדם מרגיש שהכל פסימי, שהכל מפורק, שהכל רע, יש לנו עצה בשבילך. תחזור אחורה. תיזכר בנקודות הראשוניות של החיים שלך. תיזכר בילדות שלך. תיזכר בהורים שלך. תיזכר מאיפה באת. שימו לב, אנשים, גם האנשים הציניקנים ביותר, הרעים ביותר, שהם רואים ילד קטן, הם מתמסמסים. נכון? שימו לב. גם האדם הכי זה רואה ילד קטן, כאילו פתאום, מה יש בילד הקטן שפתאום גורם לך להביט על העולם בחיוך ולא ברוע? ילד קטן, בדיוק, הוא מבטא משהו שכבר שכחת. אתה זוכר את זה? ילד קטן, המבט הבסיסי שלו שהעולם טוב. למה? כי זה באמת הבסיס של העולם. תבין, עם הזמן אנחנו מתקלים בכל מיני בעיות, אבל הילדים הקטנים הם השיקוף של הטבעיות הפשוטה של העולם. למה ילד קטן מבחינתו עולם טוב? כי יצר לב האדם טוב מנעוריו. אלוהים עשה את האדם ישר. ילד קטן מבחינתו, ברור שעכשיו מישהו אומר לי משהו, הוא מתכוון לזה. ואנשים לא שונאים אותי. יש לי הורים שאוהבים אותי. זה כל העניין של החינוך, של אהבת ההורים. זה מה שבונה בילד. בפעמים שילד לא קיבל את זה, אז זה מפתח אצלו בהמשך החיים את הניקור ואת חוסר הביטחון. נכון שיש בחיים רמאים. נכון, אבל זה לא העיקר. די עם המרירות האינסופית הזו. כל מיני, מה רע, מה רע? רוב בני האדם טובים. מה, אתה הולך ברחוב, אתה עובר עכשיו בכביש. נכון? הוא חוצה במעבר חצייה. יש רכב שעומד במעבר חצייה בזמן שאתה עובר. אולי איך שתחצה ותגיע לפס מעבר חצייה השלישי, אותו רכב ישים גז וידרוס אותך. אולי. תגיד לי, מה, אתה חולה? מי שעובד ככה זה אדם שזקוק טיפול פסיכולוגי. כי 99.9% מהאנשים שהם רואים מי שעובר במעבר חצייה, הם עוצרים ונותנים לו לעבור. אבל יש 0.001 של פסיכופטים שלא עושים את זה. הם המיעוט. ותפסיק לקחת את המיעוט ולהפוך אותו לרוב. אתה הורס את עצמך והורס את החיים שלך והורס את המשפחה שלך עם המבט הזה. כמה אפשר לשמוע ביקורת בשולחן שבת? כמה אפשר לשמוע שזה לא בסדר וזה לא בסדר, אז דפק אותי וזה 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 וזה. די עם הרעל הזה. מראש צורים הרנו. לך אל האבות ולמות. לך תלמד ספר בראשית. תראה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בבסיס של הכל יש אלוהים. יש כיוון לעולם הזה. ויש בעיות. האבות מתמודדים עם פרעו ועם ארבעת המלכים, ובתוך הבית פנימה יש בעיות. יצחק וישמעאל ועשיו ויעקב, ובתוך בני יעקב יש לך את יוסף ואחים וזה. אבל בסופו של דבר, מראש צורים ערנו מגבעות אשורנו. יש צור, צור זה אמרנו סלע, יש חוזק, יש יציבות בעולם הזה. יש גבעות, יש פסגה שאתה יכול להסתכל על הכל. זה הברכה הראשונה. בלק לא מבין מה קורה פה. ויאמר בלק אל בלעם, מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך. אני הבאתי אותך כי אתה בלי עם, אתה אדם שמנותק מכל דבר, אתה אדם פרטי, אתה אדם אגואיסט שרק אינטלקטואל שיודע לקלל את כולם, אתה אמור להפריד. במקום זה אתה מברך. מברך זה ההפך מכללה. לברך זה לחבר, להבריך, נכון? שלוקחים ענף, מכניסים אותו לתוך האדמה, צומח ממנו עץ חדש, זה נקרא להבריך. זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מברכים על מים, מברכים זה, אנחנו מחברים. אלו, מה אתה עושה? אתה אמור להפריד, אתה אמור להיות אדם שבא לשדר שהכל מפורק ושום דבר לא שווה. אתה אמור לרקוד ריקודי טרנס, ככה. זה המוזיקה שאני רוצה לשמוע. מוזיקה אלימה, קצבית כזו, שכל הזמן אומרת לך שאין, הכל פה זה נרבים, הכל זה עצבים. מה אתה עושה פתאום? אתה עכשיו מראה לי שהכל הרמוני? בשביל זה אני הבאתי אותך? יש לי רעיון, אומר בלק, תקשיב. בוא אני אקח אותך, ויאמר אליו בלק, לך נא איתי אל מקום אחר. אשר תראינו משם, אפס קצהו תראה, וכולו לא תראה. וכוונו לי משם. אני איך מה הבעיה שלך? שאתה התחלת להסתכל כזה מבט רחב. בוא, 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 אני אזכיר לך שוב. עזוב, עזוב. אל תתחיל ללמוד לי תורה. אל תיכנס לי לבית מדרש. בבקשה, תחזור לתקשורת. אני מבקש ממך. תסתכל על החדשות של היום. אל תתחיל לי פה עכשיו מהלכים היסטוריים, רוחניים, כללים. עם ישראל חוזר לארצו. יש פה תהליך אלוקי. העולם נהיה טוב יותר. תוחלת החיים עולה. עם ישראל, ברוך השם, הולך ומתפתח. לא, לא, לא. הייתה עכשיו תאונת דרכים. על זה אני רוצה שתדבר. עכשיו יש פוליטיקאי מושחת. על זה אני רוצה שתדבר. אפס קצהו, תראה, מנו לא תראה, אל תתחיל לי פה מהלכים. כאן, כאן, את הדברים הקטנים. זה מה שעושה אותי מאושר. בלעם מנסה לזרום איתו, ואז הוא הולך, וישא משלו ויאמר, קום בלק ושמע, אזין עדי בנות ציפור. לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא הקימנה. עם מי אתה מתעסק פה? הקדוש ברוך הוא אומר בפה של בלעם. מה אתה חושב? שאם אתה תסתכל על אפס קצה, או אתה תראה פה איזה משהו קטן, זה ישנה את המציאות. מה אתה חושב? הקדוש ברוך הוא זה בן אדם שמחזיב. אתה מדבר פה עם הקדוש ברוך. עם האמת האלוקית שהיא מנצחת את כל הדמיונות והאכזבות והמופרעויות שיש לבני אדם. הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו תורת מלך בו. צור, מה שהוא רוצה להגיד פה, אתה רוצה עוד זווית, להסתכל על הטוב שקיים בעולם, לא רק על המקור. תסתכל על התהליך של החיים. עם ישראל, כי לא נחש ביעקב, לא קם בישראל, ישראל מפעל, עם כלבי יקום וכארי יתנסה. תסתכל על המשך החיים, תבין, יש דרך רק להסתכל באופטימיות, שאתה מביט על ההתחלה, החיים. תסתכל גם מה קורה בהמשך. עם כלבי יקום. נכון שיש נפילות, אבל תראה על עצמך, על החיים שלך. נכון שנפלת, נכון שנכשלת, אבל אתה מתגבר. תסתכל בפרספקטיבה. נכון, לא הכל שלם בחיים שלך. אבל לפני 5 שנים היית במצב X, והיום אתה ברוך השם במצב של X פלוס 1. קמת, התרוממת. אין, לא רק איזה התרפקות, פעם היה טוב, אבל עכשיו קשה. עכשיו רע, ואולי פעם יהיה טוב. לא. פעם היה טוב, עכשיו עוד יותר טוב, ומחר יהיה עוד יותר טוב. זה המבט. המציאות או ההיסטוריה הולכת ומתגברת. בפעם השלישית הוא לוקח אותו, שוב, בלק שם כבר מתחרפן לגמרי ממה שקורה פה. מכל כיוון הוא רוצה לקלל ורוצה ברכה. אז הוא אומר לו, טוב, בוא נלך, הפעם אמר אל תסתכל. וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת למדבר פניו. תקשיב, אל תסתכל לעם ישראל, תסתכל אל המדבר. בסדר? שם, שם, שם. אתה רואה שהכל רע, הכל שממה. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו באור ונאום הגבר סתום עין. אומר לו בלעם, תאמין לי, אני מנסה, באמת שאני מנסה. אני מנסה לקלל, אני מנסה לתת לך את הסחורה, בשביל זה שכרת אותי. בסדר, זה התפקיד שלי בחיים, לקלל, להסביר מראה, לשדר פסימיות, להסביר לכולם שהכל מתמוטט, אבל מה אני אעשה? נאום שומרי אל, מחזה שדה יחזה. מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל? כנחלים ניטאיו, כגלות עני נער, כאוהלים נטה אדני כארזים עליהם. מה אומרים חז"ל? שראה את האוהלים של עם ישראל, שהם היו בצניעות, כן? לא מכוונים הפתח אחד כלפי השני, כדי שלא יהיה, אלא כל אוהל היה עם, קיצור, מה טוב הוא עליך יעקב, שעם ישראל מתנהג בצניעות. תפנה לו, תסתכל. נכון, אתה בטוח שכל העולם הזה רק גס, שכל העולם הזה רק מה שמוביל אותו זה יצרים. לא רק במקור הכל טוב, לא רק שההיסטוריה מילה הכל טוב, גם אורח החיים היומיומי של עם ישראל. זה פסוק שאנחנו רואים כל יום שאנחנו באים לבית כנסת בבוקר. תיזכר כל בוקר. מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. האוהל והמשכן שלנו בעולם הזה הוא טוב. אנחנו קמים בבוקר, עושים מצוות, מתפללים, נוטלים ידיים. זה החיים של עם ישראל. צניעות, פנימיות. לא רעפתנות, לא חיצוניות, לא שררה. מה שנכון לעשות. תסתכל על הנקודות הפנימיות של החיים. תסתכל על האנשים הצנועים, במשמעות העמוקה של המושג צניעות. ותראה, יש דבר כזה. לחיות בעולם הזה, עם שוכן לשבטיו. שוב, מדבר, המון אנשים, מקום קשה, אוהלים. אז מה, אפשר להגיד, אין מה לעשות, זה המצב. לא, לא. שומרים על צניעות, שומרים על ההלכה, שומרים על ההקפדה. זה הסיבה לכם. המאבקים היום זה על זה. זה לא סתם כל המאבקים התרבותיים היום, הם מתנקזים על הנושא הזה, על הצניעות ועל זה. באופן תת-הכרתי, על-הכרתי, הבלעמים בעולם מרגישים שהמשפחה, הצניעות של עם ישראל, זה מה שמאיים על, על האפלה הזו שהם רוצים שתבוא לעולם. יש לזה המון המון השלכות. ואתם רואים אותם לפעמים מלאי שנאה כלפי... ככל שאדם הוא טוב יותר, שונאים אותו יותר. זה כזה ראש כזה. כי הוא, זה שהוא ככה, זה שהמשפחות שלהם ככה, זה שהיישובים שלהם ככה, זה שהקהילות שלהם ככה, זה רק כל הזמן מזכיר לי כמה החיים שלי לא ככה. ולכן הדרך היחידה זה... להיכנס ולהילחם, ואנחנו נכריח את כולם פה, שכולנו יחד נשב ונגיד, החיים זה אפס אחד גדול. ועד שלא תגידו את זה, אנחנו נילחם בכם. אבל זהו, שהם לא מבינים עם מי מתעסקים. הקדוש ברוך הוא לא מחזיב. הקדוש ברוך הוא לא... יש פה משהו יותר חזק מהתקשורת, יותר חזק מהאקדמיה, יותר חזק מערכת המשפט. יותר חזק מכל האנשים שמספרים לנו שהחיים רעים וכל מה שצריך לעשות בחיים זה רק לסנוע ולפרק את הכל ולהיות בלי ערכים ובלי משפחה ולסנוע את ביבי ויש משהו יותר חזק מזה. מה טוב הוא עליך יעקב. וזה מה שינצח. וזה מה שמסיים את הפרשה. הפעם האחרונה שכבר בלק אומר לבילם יאללה עזוב אותי. אומר לו בילם חכה עוד משהו אחד. תקשיב מה הולך להיות. הוא אומר, ואתה ברח לך אל מקומך, אומר לו, בלק, עוף ממני. ויאמר בלעם אל בלק, אתה הנני הולך לעמי, לך אעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. והיום, וישא משלו ויאמר, נאום שומרי אמרי אל ויודע דעת עליון, מחזה שדי יחזה נופל וגלו עיניים. אני אגל לך פה עכשיו את המחזה, כן? הקדוש ברוך הוא מדבר מקולו של בלעם על כורחו. מלאך רע אומרים חזל, על כורחו אומר אמן. בסוף אין ברירה, גם הכוחות השלילים נאלצים להכיר. שמה? ערנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. אתה תראה. דיברנו על העבר, על המקור, דיברנו על ההווה, על ההיסטוריה, על האורח חיים יומיים. עכשיו אני אספר לך מה הולך להיות בעתיד. דרך כוכב מיעקב. הכוכב של יעקב ילך ויזרח. נכון, עכשיו בעולם הזה לא תמיד רואים את זה. ולפעמים יש לנו את הכוחות הרע, השקר ששולט ומחסה. ושוב, השקר יכול להופיע באינסוף משפטים ומילים ולבלבל אנשים. יש בסוף משהו שמנצח את הכל. זו פרשת בלק. אין רע בעולם. בעולם הזה יש טוב. ומתוך כך, גם המעט רע הופך לטוב. זה האנשים שצריכים היום. אנחנו צריכים היום אנשים שלומדים את פרשת בלק. אנשים לא תמימים ולא נאיבים ולא... אנשים שיודעים בדיוק מה יש פה בעולם הזה. אנשים עם שתי עיניים, לא סתומי עיניים. בשתי עיניים, מחזה שדאי חזה, יודעים בדיוק מה יש, לא גילית לי פה שום דבר. ויחד עם זה לא עזרך כלום. מנת? כמה שתכתוב לי פה ספרים ותראי לי סרטים ותשכנע אותי שכולם פה רעים והעולם הזה הולך לתמיון ובני האדם זה רק איזה שיבוט גנטי של יצרים שהולך וזה וזה וזה. וכל מה שנשאר לנו עכשיו זה להתאבד בתוך עצמנו או פיזית או לפרק את המשפחה או לא יודע מה, לעזוב את המדינה, לא להילחם על שלנו, לוותר, להיכנע ולקרוא לזה שלום, אחדות, בסדר, זה הדרך של היצר בכל מיני דרכים. שום דבר לא יעזור לך. דרך כוכב מיעקב, מה טוב הוא עליך יעקב, אין עם כלבי יקום וכארי יתנסה. וזה מה שיקרה. גם במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, יש לפעמים עננים קטנים על השמש. יש פה ושם עננים. מגפות, מלחמות, תסבכות פוליטיות, כוחות אפלים שאיכשהו מצליחים באיזושהי דרך של שקר, לתפוס איזה כוח באופן זמני, שום דבר לא ישנה את התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת היא, יש אלוהים, ויש עם ישראל, ויש טוב בעולם, ויש תקווה, ויש אמונה, ויש אהבה, וזה מה שינצח. בעזרת השם, נעצור כאן.